אנחנו נמשיך בגמרא בסנהדרין, כך שיהיו גמרות לפני כולם. אנחנו ממשיכים בפרק חלק. עסקנו לפני שבועיים בגביע בן פסיסה, בימי אלכסנדר מוקדון. השבוע שעבר עסקנו בבני אפרים, בחזון העצמות היבשות, ובחזון של עץ אפרים שמתאחד ועשה את התיקון של בני אפרים שנכנסו וחטאו בכניסה הקודמת, הקדימו את הקץ. פעם אנחנו ממשיכים בסדר של הדפים. תודה רבה רבה צחי. בדף צד ג' עמוד ב' מתחברות הסוגיות של שני הדפים שלנו השבוע, סוגיית חנניה, מישאל ועזריה וכבשן האש וכל מסירות הנפש, וסוגייתו של חזקיהו המלך. אלה שתי הסוגיות שבדפים שלנו. לכאורה שתי סוגיות שאין ביניהן קשר. בהמשך לסוגיה הראשונה של תחיית המתים וחזון העצמות היבשות, התגלגלו לבקעת דורה ולחנניה, מישאל ועזריה. זה היה בדף צדי ב' עמוד ב'. אז עסקו בכל העניין הזה של חנניה, מישאל ועזריה, ובדף צדי ד' נכנסים ככה ממש כבר לחזקיהו המלך, שלא אמר שירה, על חזקיה שלא אמר שירה, שבדף צדי ד' גם דיברנו בהרחבה לפני כמה שבועות, ערב יום העצמאות, על חזקיהו המלך שלא אמר שירה, ומעריכים בזה בימי חזקיהו עד דף צדי ה', מלחמת סנחייריב, הניסיון של המלחמה על ירושלים, סוגיות שמתאימות מאוד לערב יום ירושלים. במפגש הזה בין חנניה, מישאל ועזריה לחזקיהו, אנחנו נמצאים, נדמה לי שגם במפגש הזה אנחנו נמצאים השבוע, שבוע שגילינו הרבה מסירות נפש בצורה הקשה ביותר, הרבה קידוש השם במיטות הנוראיות. אנחנו יושבים פה ועוד בשעה הזאת מלווים את בנינו ואת אחינו והזעזועים הגדולים האלה. יהיו גם דברי התורה שאנחנו עסוקים בהם, עילוי לנשמת כולם, בתוכם לנשמתם של איתן מרדכי בן שרה, אביעד בן תמר, יעקב בן רבקה, ידרון בן עמליה. הם נרצחו בנגמש הראשון, שבכל החברים האחרים השם יקום דמם הקדוש והטהור. אז בדף צד ג' עמוד ב', בשורה הרחבה הרביעית, מתחברות סוגיות חזקיה עם חנניה, מישאל ועזריה, עם דניאל חנניה, מישאל ועזריה. חיבור מעניין. כתוב כך: ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד ייקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל. הנבואה הזאת נאמרת על חזקיהו המלך. זאת הנבואה שבה מסתיימת כל תקופת חזקיה, ובה מתחיל החצי השני של ספר ישעיהו. בסופה, מיד אחרי הפסוק הזה, מתחילים בנחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. וכדאי להבין איך מגיעים לשם, אבל עוד שנייה אחת, לפני שנפתח את הגמרא עצמה, לרגע אחד בפרק למתת בישעיהו, במי שאין לפניו, אני קורא מבפנים, פרק למתחית מספר על חזקיהו שחלה והלך למות. מלחמת סנחייריב מוצאת את חזקיהו שבדפים שאנחנו נמצאים בתוכם בדף צדי ד' נמצא בירושלים הנצורה, סוטה מי גיחון. ירושלים עומדת באופן מופלא, מדהים, מול חזקיהו, מלך אשור, סנחייריב, מול רב שקה, עומד על החומה, הוא מדבר יהודית, ומנסה להפיל מורך בעם. וחזקיהו אחר כך, בסוף, חזל אומרים לא אמר שירה, אבל אנחנו יודעים שבפסוקים עצמם סופו של חזקיהו תמוע. משהו קורה שם בסוף. בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, וגנותי על העיר הזאת. אבל אחרי זה, אחרי זה, בסוף, בעת ההיא שלח מרודח, מלך, מרודח בלעדן בן בלעדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו וישמע כי חלב היחזק. פה צריך להבין מה קרה. חזקיהו מתחזק, מרודח בלעדן בן בלעדן שולח לו ספרים, חזקיהו מתחזק וישמח עליהם חזקיהו וירעם את בית נחותו, את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת השמן הטוב ואת כל בית קהילה ואת כל אשר נמצא באוצרותיו, לא היה דבר אשר הרעם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. חז"ל דנים בהתנהגות הזאת של חזקיהו. הוא מראה את כל אוצרות המקדש, הוא מראה את כל אוצרות המלכות למלך, מרודח מבבל. ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו ויאמר אליו, מה אמרו האנשים האלה ומאין יבואו אליך? ויאמר חזקיהו, מארץ רחוקה באו אליי מבבל. הוא שניצח את אשור, את הממלכה הקודמת. זה דבר נוראי. הוא שניצח את אשור, והוא שמזמין את מלך בבל לירושלים, ופותח בעצם את הדלת לבבל. דבר נורא והיום. צריך להבין את הפרשה הזאת. ויאמר, מה ראו בביתך? ויאמר חזקיהו, את כל אשר בביתי ראו, לא היה דבר אשר לא הרית עם באוצרותיי. אנחנו לא ניכנס לסוגיה מה הוא רצה, מה קרה שם בעצם. אבל מיד נראה שישעיהו הנביא מאשים אותו אשמה חמורה. ויאמר ישעיהו אל חזקיהו, שמע דבר השם צבאות. הנה ימים באים וניסה כל אשר בביתך ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבל. לא יוותר דבר, אמר אדוני. הנה ימים באים וניסה כל אשר בביתך ואשר עצרו אבותיך, כל מלכי יהודה עד עכשיו, מדוד. כלומר, בשורת גלות בבל מתחילה אצל חזקיהו שניצח את אשור בתורתו. וחובל עול מפני שמן, חובל עולו של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי המדרש, שלא היה תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע, מגבת ועד אנטיפריה, שלא עוסקים בתומעה ותארה. מה קרה פה? ובתוך הדברים החריפים, בפורענות הזאת שמנבא ישעיה על חזקיהו, הוא אומר לו את הפסוק שבו הגמרא מתחילה לדרוש, ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד ייקחו, והיו סריסים בהיכל מלך בבל. והיו סריסים בהיכל מלך בבל, משמע שזאת נבואת פורענות. בניך יהיו סריסים בהיכל מלך בבל. סריסים בדרך כלל הפשטו נכבדים, שומרים מכובדים שם בבית המלך. חזקיהו לא מגיב בבכי, כמו שהיה בנבואה הקודמת, כאשר נאמר לו, מת אתה ולא תחיה, והוא מתחנן ומבקש. הפעם אומר חזקיהו, ויאמר חזקיהו אל ישעיהו, טוב דבר השם אשר דיברת. ויאמר, כי יהיה שלום ואמת בימי. נשמע מאוד מוזר. מה הפשט? קדנציה שלי תעבור בסדר? זה מה שאומר חזקיהו המלך. טוב דבר השם אשר דיברת, עוד אפשר אולי להבין איזה צידוק הדין כזה, מה הוא אומר פה? כי יש שלום ואמת בימי, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. כשאנחנו מתחילים נחמו נחמו עמי, אנחנו לא שמים לב שזה ההמשך של פרק למתת. סוף פרק למתת הוא טרגדיה. סנחריב עם 180 אלף חייליו מתים ליד ירושלים, השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג. חזקיהו מכניס את בבל בדלת הקדמית. וישעיהו כבר מנבא את בבל, אבל כאילו הוא עוצר את עצמו מלנבא את הנבואות הקשות, ומכאן ועד סוף הספר הוא מתחיל בנבואות נחמה. מי נחמו נחמו עמי ועד השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. כל הפטרות הנחמה, כל פרקי על הכל פה. זה חזקיהו. איך זה נכנס לדניאל, חנניה, מישאל ועזריה? הגמרה. ומבניך אשר יצאו ממך ייקחו, אשר תוליד ייקחו, והיו סריסים בהיכל מלך בבל. מהי סריסים? ייקחו, יגלו אותם לבבל. רב אמר סריסים ממש. סריסים ממש. ורבי חנינה אמר שנסתרסה עבודה זרה בימיהם. ועל מי מדובר? הגמרא אמרה כבר בשורה הקודמת, דניאל מבני יהודה וגם חנניה מישאל ועזריה בדעה הראשונה הם כולם בני יהודה, והדעה השנייה בגמרא הייתה שדניאל מבני יהודה, חנניה מישאל ועזריה משאר שבטים. ולדעה שדניאל, חנניה מישאל ועזריה הם כולם מבני יהודה, הם הסריסים שיהיו בהמשך, והם יהיו סריסים בהיכל מלך בבל, ואותם אלה יש עליהם עכשיו שתי דרשות. האחת, סריסים ממש במובן שלילי שסרסו אותם, והשנייה, ורבי חנינה אמר שנסתרסה עבודה זרה בימיהם. הגמרא ממשיכה, רש"י אומר שזה לאותו מאן דאמר שהם כולם בני יהודה, שהם מחזקיהו. בשלמה למאן דאמר שנסתרסה עבודה זרה בימיהם, היינו דכתיב וחבל לא הייתי ביהון, כתוב בפסוק בדניאל, שכשהם נכנסו לתוך האש, אז לא קרה להם שום דבר. אז ממילא מובן, לא יכול להיות שהם סריסים, לא יכול להיות שנסתרסו. אלא למאן דאמר סריסים ממש, דנים פה. מה ממשיכה לדון אחר כך? בשלמה למאן דאמר שנסתרסה עבודה זרה בימיהם, אני מדלג 2-3 שורות. היינו דכתיב, כה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי, ובחרו באשר חפצתי, ומחזיקים בבריתי. כלומר, גם הנבואה הזאת, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, הסריסים אשר ישמרו את שבתותיי. מי הם? דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. והגמרא ממשיכה אחר כך. עוברת לדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ואחרי זה, אחרי זה, אחרי זה, הגמרא מדברת על כל עניין חזקיהו, מה קרה אצל חזקיהו ומה היה חטאם של ישראל בימי חזקיהו. גם את זה אני רוצה שנראה לפני שנחזור לעניין הזה. אני מדלג לדף הבא, בדף צדי ד' עמוד ב'. שם אומרת הגמרא כך, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט. חוזרים לתקופת סנחירי וחזקיהו. יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט ומסוס את רצין ובן רמליהו. כך כתוב בישעיהו בפרק ח', זה הפרק שמדבר על חזקיהו הנולד, ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, ותקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. ושם מתואר מה יקרה לחלק של ישראל, של עשרת השבטים. ומח את עם, כי מעש העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט, ומסוס את רצין ובן רמליהו. רצין הוא מלך ארם, בן רמליהו הוא פקח מלך, בן רמליהו הוא מלך ישראל. מה זה מעס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט? אמר רב יוסף, אלמלא תרגומה דהי קרא, אלמלא התרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק הזה, לא אבא ידנה מי כאמר. הביטוי הזה מופיע עוד פעמים. אלמלא התרגום של יונתן שנזדעזעה הארץ, תק פרסה על תק פרסה, כשתרגם את התרגום של המספד ועוד דברים, תרגום יונתן בן עוזיאל. מה כל כך מיוחד בתרגום פה? יען כי מאס העם הזה את מי השילוח, איך הוא מתרגם? חלף דקץ אמה הדין במלכותה דבית דוד. מה זה מאס העם הזה במי השילוח? מאס העם הזה במלכותה דבית דוד. דמדבר להון בנייך, כמי שילוחה דנגדין בנייך, ויתראו ברצין ובר רמליה. כי מאס העם הזה את מי השילוח, תרגום לתרגום ליונתן בן עוזיאל, העם מאס את מלכות בית דוד ההולכת לאט לאט, ובחר את רצין ובר רמליה, את מי ארם, את רצין ובר רמליה, הוא מאס את מלכות בית דוד ובחר בהם. אז מה הדמיון למי השילוח? למה הם מי השילוח ההולכים לאט? אנחנו נחזור לזה, אבל מה עניין חזקיהו ש... בני בניו הם חנניה, מישאל ועזריה, ומה העניין אצל חזקיה עצמו? ואני לא עוסק הפעם בסוגיה של חזקיה שלא אמר שירה, אלא בפרשה עצמה. הגמרא, עוד בדף הקודם, מדברת על מה קרה כאשר חנניה, מישאל ועזריה נכנסו לתוך האש וניצלו. כשהם נכנסו לתוך האש וניצלו, בדף צדי ג' עמוד א', מספרת הגמרא כך: גדולים צדיקים, דברי רבי יוחנן, בראש ראש ראש העמוד בדף צדי ג' עמוד א', גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. שנאמר ענה ואמר דניאל, האנה חזי גוברין ארבעה, שריה מהלכין בגור נורה וחבל לא הייתי בהון, ורוויה דרביעה דמה לבר אלהין. רש"י מסביר, גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת, בבריש החשיב לתלתה צדיקי, ובסוף את המלאך. כלומר, ראיתי שם את חנניה, מישאל ועזריה, והרביעי שהיה דומה למלאך. אמר רבי תנחום בר חנילאי, בשעה שיצאו חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש, באו כל האומות, כל אומות העולם, ותפחו לשונאיהם של ישראל על פניהם. לשון סגי נהור. באו כל האומות ותפחו לישראל על פניהם. אמרו להם, יש לכם אלוה כזה, ואתם משתחווים לצלם. חילו לשם, יש לכם אלוה כזה. חנניה, מישאל ועזריה יוצאים והאלוה מציל אותם, ואתם משתחווים לצלם. מיד פתחו ואמרו לך השם הצדקה, פסוקים בדניאל, ולנו בושת הפנים כיום הזה. רמב"ם בספר המצוות מונה במצוות עשה תת את המצווה לקדש את השם. מצוות קידוש השם היא מצוות עשה שנאמרה בפרשה שעברה, בפרשה שלנו בשבת האחרונה, מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. ושם מברר הרמב״ם מה היה חילול השם בימי נבוכדנצר, ומה היה קידוש השם הגדול. קוראה מהגמרה הזאת שקראנו הרגע האחרונה משלושת הגמרות שקראנו, משמע שהחילול השם הוא שהשתחוו לצלם. כך מסביר פה הפירוש המיוחס לרשי, זה לא רשי. שהשתחוו לצלם. כלומר, החילול השם הוא מה? ההשתחוויה לצלם. יש חילול השם יותר גדול? באים כל אומות העולם ואומרים, תראו את אלוהיכם ואתם משתחווים לצלם. עכשיו תשמעו את הרמב״ם במצוות עשה ת' בספר המצוות. המצווה התשיעית שנצטווינו על קידוש השם, והוא אומרו ונקדשתי בתוך בני ישראל. בעניין מצווה זו שאנו מצווים לפרסם דת אמת זו ברבים, ושלא נראה בכך מאיזה כשהוא מזיק. אם יבוא אלינו אנס עריץ, לא נשמע לו. נמסור את עצמנו למוות בהחלט. יש את המושג הזה, המוות בהחלט. קשה לדבר, הבנו השבוע נורא. וזוהי מצוות קידוש השם שנצטוו בה כל בני ישראל. לא הבנתי, איך אני אמור לקיים את המצווה הזאת? בעזרת השם עד 120 שנים טובות לכולנו. בקידוש השם בחיים. מהי המצווה? מה אני צריך לעשות? הרמב״ם מגדיר מצוות עשה, צריך ללמוד מצווה. וזוהי מצוות קידוש השם שנצטוו בה כל בני ישראל, כלומר, שנמסור את עצמנו למות בידי העריץ על אהבתו יתעלה והאמונה בייחודו. המוכנות למסור את עצמנו היא מצוות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל. כמו שעשו חנניה, מישאל ועזריה בימי נבוכדנצר הרשע, כשהכריח להשתחוות לצלם, והשתחוו כל בני אדם וישראל בכללם. עכשיו תשמעו טוב את הרמב״ם. והשתחוו כל בני אדם וישראל בכללם, ולא היה שם מקדש שם שמיים. בינתיים אני מבין מה זה לא היה שם מקדש שם שמיים. אולי לא היה מי שלא השתחווה. אומר הרמב״ם, ולא היה שם מקדש שם שמיים, הרי איך הוא הגדיר הרגע קידוש השם? לא היה מי שמה? שהיה מוכן למות. והיה בכך חרפה גדולה לישראל, שעבדה מכולם מצווה זו. מה הייתה החרפה? לא יש את החוויה לצלם. אלא שאיבדנו את מצוות קידוש השם. שאיבדנו את הערך של המוכנות למסירות נפש. ולא היה שם מי שמקיים אותה, אלא הכל פחדו. וכבר הבטיח השם על ידי ישעיהו שלא תהיה חרפת ישראל גמורה באותו המעמד, ושיופיעו בהם בחורים באותו המעמד הקשה שלא ירתיעם המוות, מילים נוראיות, ויפקירו דמם ויפרסמו את האמונה ויקדשו את השם ברבים, כמו שציוונו יתעלה על ידי משה רבינו, והוא אומרו, לא אתה יבוש יעקב ולא אתה פניו יחברו, כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי, ויקדישו את קדוש יעקב ואת אלוקי ישראל יעריצו. ולשון ספרה, על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת שתקדשו את שמי ברבים. התייחסותי לפסוק באמור, ונקדשתי בתוך בני ישראל, כתוב אצלנו בפרשה, ואז כתוב, אני השם המוציא אתכם מארץ מצרים, ולא מובן ההקשר. פרק כ"ב בפרשת אמור, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם. אומר הרמב״ם, ולשון ספרה, על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת שתקדשו את שמי ברבים. צריך להבין את המושג הזה. זה על מנת שהוצאת אותנו, על מנת שנקדש את שמך ברבים, ומהי החרפה, אומר הרמב״ם? לא השתחוויה לצלם. החרפה היא שעבדה מאיתנו מצוות קידוש השם. קודם כל, לעניות דעתי, זה דבר מופלא. אני חושב שחז"ל פשוט פרשו פה פסוקים קשים, בלי ששמים לב. הרי אי אפשר להבין מה חזקיהו מגיב. כל הפרשנים מסתבכים מזה. חזקיהו שומע את הנבואה הכי חריפה שיש. אומרים לו, הנה ימים באים, ונישא כל אשר בביתך, ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה. הכל ילך לבבל, לא יוותר דבר, אמר השם. כלומר, הבית חרב, נו, אז הוא עוד יכול להגיד, מסמור לאסף, אלוהים באו גויים נחלתך, תימו את היכל קודשך, מכירים את חז"ל, מזמור, קינה באה אלי, קינו חמתם על עצים ואבנים. ממשיך הנביא ואומר לו, ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד ייקחו, כלומר, לא רק את הבית ואת הכלים ייקחו לבבל, אלא את הבנים ייקחו לבבל, והיו סריסים בהיכל מלך בבל, ויאמר חזקיהו לישעיהו, טוב הדבר אשר דיברת. ויאמר כי יהיה שלום באמת בימי. ואני יודעתי, חז"ל רצו פשוט לתת פה הסבר לפרק שלם, זה דבר פלאי. ומזה בא נחמו נחמו עמי. הוא אומר לו, תהיה גלות ויהיה בבל. ואי המוכנות שלך להוביל את הגאולה שזכית לה אצל מסנחרי ומישור. לרומם את הגאולה הזאת, תדבר על זה עוד מעט קצת יותר, אל השירה ואל הקול ואל השמחה ואל הגאולה השלימה. ראוי היה חזקיה לעשות משיח. גורם לזה שהפתח נפתח והגלות יימשך. פתיחת הבית למרדך בלדן בן בלדן מלך בבל, והניסיון לעבור עכשיו לפרקטיקה אחרת. ניצחתי את סנחריב, יש פרקטיקה מול בבל, תביא בסוף לגלות נוספת. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים. היא תביא לגלות נוספת, זה נאמר לחזקיה. אני הייתי מצפה שזה ייאמר בימי מנשה. זה נאמר לחזקיה המלך. ואז הוא אומר לו, אבל דבר אחד אני אומר לך, ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד, ייקחו. והיו סריסים בהיכל מלך בבל, אומרים חז"ל, ניבא לו שיהיו לו בנים שיקדשו את השם. יהיו לו בנים שיקדשו שם שמיים, זאת אומרת, לחלק המהותי של חזקיה המלך, לקידוש השם של חזקיה, למסירות נפש של חזקיהו בירושלים, יהיה המשך בחנניה, מישאל ועזריה ודניאל. חזקיה המלך שומע את העונש, והוא בעצם שואל באיזשהו מקום, ואיפה אני ממשיך? ואז מנבא לו הנביא את חנניה, מישאל ועזריה. וכשהוא מבין שיש בעולם מסירות נפש, שיש בעולם קידוש השם, שיש בעולם ילדים שעליהם מנבא דניאל מהילדים האלה, שלא ירתיעם המוות, שיופיעו בהם בחורים באותו המעמד הקשה, שיפרסמו את האמונה ויקדשו את השם ברבים. אז הוא אומר, טוב דבר השם אשר דיברת. הוא תופס פתאום מורכבות כל כך קשה, כל כך מסובכת. מה זה קידוש השם? קידוש השם, אומר הרמב״ם, זה ההבנה שרק בשביל זה יצאנו ממצרים. על מנת כן הוצאתי אתכם ממצרים, על מנת שתקדשו את שמי ברבים. מצרים זה חילול השם. מצרים זה מי השם אשר אשמע בקולו. מצרים זה חילול השם שנמשך בכל מציאות שבה הניסיון להשיג את השם יתברך. דברנו היום בשיעור ברמב״ם, שיש מגמה אחת בעולם להשיג את השם יתברך. זאת הפתיחה לכל הלכות יסודי התורה, לכל ענייני קידוש השם ברמב״ם. והידיעה שאין אף אחד שזה בכלל מטריד אותו, עוברים לעבודה זרה, עוברים לעבודה זרה. עצם הידיעה שיש בחורים שיעמדו באותו המעמד ויקדשו את השם ברבים, היא ההמשך של חזקיה המלך. מה עשה חזקיה? מאס העם הזה הם פני השילוח ההולכים לאט ומסוסת רצין ובן רמליהו. מתרגם יונתן בן עוזיאל, מאס העם הזה את מלכות בית דוד ובחר את פקח בן רמליהו ורצין מלך הרם. החיבור של רצין ובן רמליהו לא נעים. באותה תקופה מולכים שני מלכים, מלך ישראל ומלך יהודה, ושניהם אמורים להתמודד עם מלך גוי שבא מבחוץ. במלכות ישראל מתמודדים עם מלך ארם, במלכות יהודה מתמודדים עם מלך קשה יותר, עם מלך אשור. ההתמודדות של פקח בן רמליהו עם מלך ארם היא בקריטת ברית מוחלטת בין מלך ארם לבין פקח בן רמליהו. פקח הופך להיות לכוכב בדגל של רצין מלך ארם. ההסכם הזה נראה מבטיח מאוד. החיים בממלכת שומרון בתקופה המקבילה למצור על ירושלים בממלכת יהודה נראים תענוג גמור. החוזה בין מלכי ישראל למלכי ארם נראה הרבה יותר טוב עובדתית כשעומדים וחושבים על רב שקה, שר צבא אשור, עומד על החומה ומנסה לשכנע את היהודים שיפסיקו ללכת להזיות של חזקיה כש-180 אלף חיילי אשור צובעים על ירושלים מסביב. בעל עיית עבר במגרון למחמס יפקיד כליו, סנחריב הולך ומתקדם, הולך ומתקדם, עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו ארבע ציון גבעת ירושלים, הולך להגיע על ירושלים. ואז מתברר ההבדל בתפיסה. חזקיהו מנהל תפיסה של מי השילוח ההולכים לאט. חז"ל מזכירים את הפסוק מי השילוח ההולכים לאט במפגש בין יעקב לעשיו. יעקב, האבא של ממלכת ישראל ושל ממלכת יהודה ביחד, יעקב בפגישה שהוא יוצא אליה רק כאשר הוא לוקח איתו גם את יוסף, נכון? והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, רק אז ויאמר יעקב, תנה את נשי ואת ילדיי. כיוון שנולד תנו של עשיו, יעקב יוצא לפגישה. יעקב צריך שבפגישה עם עשיו יהיו גם יוסף וגם יהודה, כי הפגישה הזאת עם עשיו היא הפגישה שתהיה לנו כל ההיסטוריה עם כל מיני דברים, וצריך לדעת איך מתמודדים בפגישות האלה. ואי אפשר לצאת לשם לפני שגם יוסף מופיע פה. גם יוסף צריך ללמוד את הפגישה. יוסף ויהודה רואים את הפגישה, ועשיו פונה אל יעקב ואומר לו, נשאה ונעילך ואלך לנגדך. ויעקב אומר לעשיו את התשובה, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי, לאט, לאיתי, לרגל המלאכה ולרגל הילדים. יש לי צון ובקר, יש ילדים קטנים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. חזל שואלים על איזה ילדים הוא מדבר, וחזל עומים במדרש פילי פלאות, אמר לו, עוד צריך להיוולד מי שנאמר בו, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו. כשיוולד ילד זה, אבוא אל אדוני סעיר. מהו ואני את נהלה לאיתי? שיאמר אותו ילד, מי השילוח ההולכים לאט. לאט לאט אני מהלך. יש מדרש פליאה על הפסוק הזה בספר בראשית. מובא בתורה שלמה, מדרש ביערות, מופלא מאוד. תורה שלמה משאיר אותו בצריך עיון. כתוב שם כך. מניין למה שאמרו רבותינו, אין עושים מצוות חבילות חבילות. זוכרים מה זה אין עושים מצוות חבילות חבילות? לא מברכים למשל, כשרוצים גם לשתות וגם לאכול עוגה, לא מברכים בורא מיני מזונות, העץ ושהכל. אלא מברכים ומברכים, אין עושים מצוות חבילות חבילות. מניין למה שאמרו רבותינו אין עושים מצוות חבילות חבילות? ממה שנאמר, ואני את נהלה לאיתי. פשט. יעקב אומר לעשיו, אדוני, אנחנו יכולים עכשיו לבחור את שיטת רצין בן רמליהו. זאת השיטה שאתה מציע לי. אתה אומר, נשאה ונעילך ואלך לנגדך. אתה אומר, הפתעתי אותך, נלך יחד. אבא יצחק רצה הרי לברך גם אותך וגם אותי. אני הולך איתך. אני מכיר בך. המלאך שלי בלילה הכיר בך. אנחנו הולכים ביחד. למה בעצם לא? ויעקב אומר לעשיו, נכון, כבר נתנו לי את השם ישראל, אבל אני בניגוד לסבא שלי, שכששמו התחלף מאברהם הוא כבר לא היה אברהם, אני עוד גם יעקב. אני עדיין צריך ללכת ולבדוק את הכל עד שילד יולד לנו. אדוני יודע כי הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נהלה לאיתי. מהשילוח ההולכים לאט, זאת הראייה את הכל כתהליך. אין עושים מצוות חבילות חבילות, כשיודעים את המגמה לא מבטרים על שום פרט באמצע. הילדים רכים ועוד לא נולד הילד שנאמר בו ילד יולד לנו בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו ונקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אבי עד שר שלום. אילו היה אומר חזקיה שירה, אילו היינו עולים קומה עם הגאולה של סנחריב, אילו היה הכל מתרומם, לא היה צריך לפתוח את האוצרות ולהראות אותם למורדך בלדן בן בלדן, אלא היינו לבד כבר רואים מי הוא הגוי אשר בא לבית תפילה לכל העמים ומי הוא הגוי אשר לא עליו יהיה הגשם. כולם היו באים לבית התפילה. חזקיה לא אמר שירה. חזקיה ברגע האחרון פותח את ירושלים לאיזשהו מין הסכם חזקיה מרודח. ברגע הזה המציאות נגמרת וצריך לעבור עוד שלבים, כי הלאט פתאום עצר את עצמו ורצת מהר. מותר לרוץ. אני רוצה להסביר את המושג ללכת לאט. ללכת לאט פירושו לראות כל דבר במובן התהליכי שלו. לא לראות אירוע בפני עצמו אפילו לא פעם אחת. בתוך אווירה שיכולה להשתנות ציבורית באירוע אחד, הקשה שיהיה מכולם. האירועים שאנחנו עברנו, אני שונא את המילה אירועים, הדברים המחרידים האלה, הם קשים כל כך, הם יכולים לזעזע את כל התפיסות, הם יכולים לזעזע את כל אמות הסיפים, והם צריכים שיעשו כך. ודווקא אז נבחנת התפיסה התהליכית, האמונית, של מי שיכולים לראות את הכל בתהליכיות, של מי שיכולים לראות את הכל לאט לאט. הבקשה של עשיו היא מאוד מרשימה. הוא לא ביקש מיעקב לוותר על כלום בעצם. הוא רק ביקש ממנו דבר אחד, אתם זוכרים מה הוא אמר לו? הוא ביקש ממנו לקחת ממנו מנחה. הוא הביא לו מנחה, הוא ביקש לתת לו מנחה. ויעקב עשה את כל התצדקה בעולם כדי לא לקחת מנחה מעשיו. בסוף הסיפור הוא שעשיו מקבל את המנחה מיעקב, אבל יעקב לא מקבל מעשיו. רבי היה אומר שכשיוצאים להיפגש עם מלכי גויים, צריך לקרוא את הפרשה הזאת, לפני שהולכים להיפגש. ופעם אחת הוא מספר שהוא הלך לפגישה ולא הספיק לקרוא את הפרשה, והוא חזר בלי הסוס שלו. צריך ללמוד את הפרשה לפני שנפגשים למפגשי רצין בן רמליה. מי השילוח נמצאים בתוך נקבע, הם נמצאים למטה, הם הולכים לאט. הם עמוקים מאוד. הם יסוד הטהרה. משם ייצאו המים החיים, משם ייקחו מים חיים לפרה אדומה, משם יתוהר בעולם כל המוות, שם יבוא כל התיקון. אלה מי השילוח ההולכים לאט. עליהם אומר הפסוק בהמשך, ושבתם מים בססון ממעייני הישועה. שם מושכים מלכים, שם מושכים כהנים גדולים. אי אפשר להגיע לשם בתפיסת העכשוויזם של אירועים. אי אפשר להגיע לשם בעצירה כל שעה ובשינוי התפיסות. יש איזו תכונה במציאות הרייטינגית שאנחנו נמצאים, שתפיסות עולם יכולות להשתנות ברגע, שערכים משתנים בשנייה, איזה מין מציאות כזאת מבולבלת. חזקיה המלך, אני חושב שמסיימים את דברי חזקיה בשבח הגדול על חזקיה. כך נדמה לי שהגמרה רוצה להבין את הפרק. זה חידוש עצום אם זה נכון, שזה החידוש של הגמרה. חזקיה אומר, טוב דבר השם אשר דיברת. אמת ושלום יהיה בימי. אבל טוב דבר השם אשר דיברת, שעוד יהיו לי ילדים כאלה שימותו על קידוש השם. שיחיו על קידוש השם. שיפרסמו את האמונה ברבים, שיהיו בחורים שיופיעו באותו המעמד הקשה. ועליהם יאמר, לא אתה יבוש יעקב ולא אתה פניו יחברו. אנחנו יודעים את זה כל יום, אנחנו חיים את זה כל יום, כל שעה. חזקיה תפס בדיוק את חטאו. והוא הבין שזה כבר לא בר תיקון כמו הסיפור הקודם. הוא רק רוצה לדעת. והוא מקבל בגדולתו, בקודשו, את הנבואה על איך יהיה בסופה של אותה גלות. מה יהיה שם אצל נבוכדנצר ואצל חנניה, מישאל ועזריה? כשבאו כל אומות העולם וסתרו על פניהם של ישראל, אלוה כזה יש לכם ואתם משתחווים לצלם. אומר הרמב״ם, החילול השם היה כלפי האומות, איך אתם משתחווים לצלם. אבל מה היה החילול השם כלפי עצמנו? כלפי עצמנו היה החילול השם, איך אנחנו לא הקמנו חבורה קטנה, חנניה, מישאל, עזריה ודניאל, ארבעה יהודים מקדשים שם שמיים, מה זה יעשה כבר? נו, אז מה? הרי התיאור של הרמב״ם, והשתחוו כל בני אדם וישראל בכללם. כל בני אדם וישראל בכללם. ולא היה שם מקדש שם שמיים. ואיפה ההיסטוריה השתנתה? ארבעה יהודים כן היו מקדשי שם שמיים. אז מה? מה זה? מה זה? זאת כל המהפכה. זה יהיה שיבת ציון. זה יהיה עזרא ונחמיה. זה חגי, זכריה ומלאכי. זה יהיה כל הבשורה של בית שני. זה יהיה המעבר שירומם עכשיו את כל האוצרות, את כורש מלך פרס, את החזרה לירושלים. מה? שיש מי שמתנהל לאיתו ויודע את הדרך ויודע את התכלית ולא שואל שאלות של רייטינג. וגם אם הוא מצליח ברייטינג, הוא לא מתחיל להתרגש מהרייטינג. הוא ממשיך לעסוק בלהתנהל לאיתו. אנחנו צריכים ללמוד את זה תמיד, צריכים ללמוד את זה היום, צריכים ללמוד את זה בשעות הקשות האלה. אני חושב שהחיבור של הפרק הזה להמשך הוא מופלא, כששומע ישעיהו את דברי חזקיהו, שמע אדם נבואה על גלות ועל בניו, הבין מה הולך לקרות, אבל שמע שיהיו שם סנונית ארבעה ילדים שלו, לחד מן דאמר, יהיו ארבעה ילדים שיקדשו שם שמיים ברבים. אמר טוב דבר השם אשר דיברת, פורץ ישעיהו בנבואות הנחמה, נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם. דברו על לב ירושלים וקראו אליה. כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקטה. יונתן בן עוזיאל שתרגם את הפסוק, נתן לנו אפשרות להיכנס להבנת הכל ביחד. אלמלא תרגומה דהי קרא, לא ידענה מהי כאמר. והתרגום הוא התרגום של החיים שלנו היום. אנחנו היודעים את מי השילוח ההולכים לאט, אנחנו שברגעים מסוימים יכולים לראות אולי איזה משהו מהיר יותר, ותמיד שואפים לו, וצריכים לזכור את קדושת האיטיות הזאת, את קדושת התהליך הזה. ותזכרו, התרגום של איטיות הוא לא איטיות, הוא נינוחות. דאזלה בנייך, הוא הידיעה לאן אני הולך, שלא תוכל להשתנות, מפני שאיזשהו משהו מציאותי מתגבר עכשיו על המגמה הגדולה שלי. זאת ידיעה שבכלל, אם האדם היה חי איתה יותר, כל העולם המוסר שלנו היה משתנה. איך הרמב״ם מגדיר, דיברנו היום באריכות בשיעור של הרמב״ם בזה, שצריך שישעבד האדם כל כוחות נפשו לתכלית אחת. שידע האדם שיש לו מגמה אחת, והמגמה הזאת לא משתנה, השגת השם יתברך לא משתנה. ומגמת הגאולה היא מגמת השגת השם להוביל את העולם למה שמנבא עליו ישעיהו, מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. בשביל זה הוצאתי אתכם ממצרים על מנת שתקדשו שמי ברבים. והידיעה שכדי להגיע לזה, כל מה שיש בעולם בטל בדרך לזה. המוכנות הזאת של מצוות קידוש השם היא הנחמה שמקבל חזקיהו בחטא שהוא חוטא, כשהוא פותח את אוצרותיו לבבל ומחכה במעט ברמה אחרת לגמרי את רצין בן רמליה. בשעות, בימים, ברגעים האלה שבאמת עסוקים עוד בליקוט עצמות, בקבורות של באי באש, של חנניים, מישאלים ועזריים, שמפרסמים קידוש השם ברבים, השעות האלה של פגישה עם דברים שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, שעות קשות, יש ניסיונות מכל מיני צדדים להעביר את הכל לרמות מאוד מאוד טכניות, פרקטיות. אלה השעות שבהם צריך להכניס את עצמנו פנימה, להתחזק במסר, להתחזק בידיעה של על מנת מה יצאנו ממצרים, להתחזק בידיעה של מה אנחנו הולכים לגלות לעולם. לא להזדרז, לבטוח את הספרים למרודח בלדן בן בלדן. עוד יבוא היום והוא יהיה קרוב מאוד, שיפתחו השערים וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אבל לזכור שעד שם את כל התהרה של מי השילוח אנחנו מקבלים מההתחברות של מי השילוח ההולכים לאט. מאותו רגע של יעקב ועשיו מתחיל תהליך הלידה של הילד הזה שצריך להיוולד. מי שלא נעשה חזקיה משיח, נשאר לנו ללמוד מחזקיה מה אנחנו צריכים לעשות כדי שאנחנו כבר נעשה ונראה משיח. כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, עד שנקרא שמו פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד שר שלום. ערב טוב.